טוב, מה אני אגיד לכם? מראית עין זה אחד הדברים האהובים על היהודים בכל העולם. יש יהודים שבוא נגיד ככה, נאבקים יומם ולילה לקיים את המצוות שיש לנו. ויש את היהודים שחושבים שהמצוות שיש לנו לא מספיקים, והם חייבים להוסיף עליהם עוד קצת. אחד מהדברים המאוד אהובים על היהודים זה להגיד על כל דבר שמסתובב, שזה מראית עין, שאסור לעשות את זה. כדי רק לסבר את האוזן, היה לי ויכוח באימייל, אבל ויכוח עם רב מאוד מפורסם, פוסק הלכה אדיר, שפסק לבני קהילתו שבפסח אסור לאכול ופלים כשרים לפסח בפיקניק בחוץ, בחול המועד. למה? מראית עין. אנשים יראו אדם עם כיפה אוכל ופלים ויחשוב שמותר לאכול ופלים בפסח. הוא יוסיף שיש כאלו שאופים לחמניות בפסח מקמח מצה. שמעתם על זה? אני עושה את זה גם, כן? גם את זה הוא אסר לאכול בחוץ. מה? זה בעצם לחמניות שאתה אופן מקמח מצות. כן, למרות, זה לא כמו לחמניות רגילות, כל מי שטועם את הוואפלים הקשרים לפסח, ואתה זה יודע שאסר זה מת. כן. יפה. זה יכול מאוד להיות. כן. אז בעצם יש כאלה, ואני חייב להודות שהתווכחתי איתו קשות על הנושא, גם מבחינה הלכתית וגם בכלל, מבחינה, הייתי אומר, מציאותית. היום ידוע שיש את כל הפטנטים בפסח. אדם שלא אוכל מצה שרויה יכול לקנות גביע לגלידה ולמצה שרויה בפסח. וזה לא קשה למצוא. אז ממילא להגיד היום, ב-2008, בתשס"ח, שצריך לאסור בשום מראית עין את הדברים האלו, היה נראה לי מאוד 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 רחוק. אבל בוא נגיד כך, במקום שאנחנו נעבור לסוגיה הזאת סתם עם תחושת הלב, בוא נראה מה בעצם האיסור של מראית עין וננסה לראות. מה אמרת? כן.
שנה המפתי שכדי מעט שאין פתק.
אה.
הבעיה שעשו שזה בלי כלום, בלי חשש קרבית, אבל עשו לך, שחול יש לך בגבלי טעם.
כן, זה אחד הבעיות עם הפטנטים בפסח, אני מודה. יש בזה משהו, אני חייב להודות שיש בזה משהו של אנשים שחושבים שתחושת בטן אומרת שצריך לא לעשות את זה כי זה לא זה. יש אנשים שבוא נגיד מוכרים את כל הבית לפסח, ואם אתם זוכרים את השירים לפני פסח דיברנו על הפטנט הזה, וזה פטנט הלכתי, אבל יש תחושה שזה לא זה, וקשה להסביר את התחושה הזאת מבחינה הלכתית. רק להביא לכם סיפור קצר על הנושא. אתם מקרים, הכרתם או שמעתם על הרב אהרון סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה? הוא היה אח של הרב סולובייצ'יק המפורסם. אז בסוף ימיו היה איזה זמן שהוא היה צריך לאכול ביום כיפור. הוא היה חולה מסוכן שחייב לאכול ביום כיפור. ומי שמכיר את העולם הבריסקאי יודע שכאשר פסקו לחולה שהוא חייב לאכול ביום כיפור, אז הוא אכל כרגיל. הוא אפילו לא אכל בשיעורים. ממש אכל כרגיל. זה היה הפסק בבית בריסק. אז עכשיו זה הגיע לרב, הגיע לרב אהרון סולובייצ'יק, והוא חייב לאכול. אז הוא ביקש בערב יום כיפור מהרופאים להאכיל אותו דרך הווריד ביום כיפור. הוא לא רצה לאכול או לשתות כרגיל. אז בא אליו תלמידו, הרב דוד אפלבוים, השם ייקום דמו, מי שזוכר איך הוא נהרג עם ביתו, יודע כמה טרגי זה היה, הוא בא אליו ושאל אותו, מורנו, ונגד כל מה שלימדת אותנו, הוא ציטט לו את כל השיעורים שלו לנושא הזה. הרב אהרון סולובייצ'יק אמר לו, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אבל זה יום כיפור. אתה מבין יבין. תחושת הבטן. אז אני מכבד את תחושת הבטן, אני בהחלט מכיר את זה, יש תחושות בטן. אבל בוא נגיד כך, תחושות בטן, הן צריכים להיות לעניות העתיד תחושות בטן פרטיות. כלומר, אם אתה רוצה להחמיר על עצמך, בבקשה, תחמיר על עצמך. אבל כאשר אתה יוצא ברבים, זה קצת שונה. אם אתה יוצא ברבים, כנראה שאתה רוצה להגיד שזה מראית עין. לכן בוא נראה מה זה מראית עין ונראה בדיוק מהם הגדרים. אז בוא נתחיל בתחילת הדף, מסכת כריתות, דף כ' עמוד ב', דף כ' א' עמוד ב'. מסכת כריתות מביאה את ההלכה הידועה שדם דגים, דם חגבים, כולו היתר. הגמרא פוסקת בפירוש שלמרות שאנחנו חייבים בדם של בהמה או בדם של עוף להוציא את הדם ואסור לאכול את הדם, בדם של דגים אדם מותר, כולו היתר, אין שום בעיה בדם של דגים. וכך נפסק בשולחן ערוך בסימן סמך ו' ביורי דעה, דם בהמה חיה ועוף, בין טמאים, בין טהורים, אסור. ולכן ממילא למה הבשר של היהודים יש לו טעם שונה מהבשר של האינו יהודים, דהיינו למה בשר כשר שונה בטעמו מבשר לא כשר? כי מוזגים אותו. אני מכיר גויים שמחפשים תמיד בסופר את הנקניקיות הכשרות. למה? כי משום מה הם טוענים שבנקניקיות הכשרות השילוב הזה בין הבשר למלח הוא מאוד טעים. והם דווקא קונים את הנקניקיות הכשרות שעולים הון תועפות לעומת הבשר הטרף. אז זה מעניין, אבל אנחנו יודעים שאחרי אנחנו מולכים את, את הדם בהמה, חיה ועוף, מכיוון שבעצם אסור לאכול את הדם. וכן דם שליט. אבל דם דגים וחגבים מותר. אז אף פעם לא ראינו אדם שהיה מולח דגים. אוקיי? לפי הגמרא הזאת, מותר לשתות כוס דם של דגים, ותסלחו לי על גועל נפש, אבל בינינו, מותר לאכול ולשתות את זה? מותר, צריך להגיד ברכה?
בכלל דגים לא.
אין שום בעיה. אין שום בעיה. עד כאן, מה? יש בזה מגה שלוש? מעניין. אבל חבל שאין לנו גמרא כאן, זה דף כ עמוד ב. הגענו לכף א' עמוד ב', פתאום השתנה העסק. כל מה שאמרנו עכשיו זה מדאורייתא. אבל מדרבנן באו חכמים וחידשו איסור. אמר רב, דם חגבים שכינסו אסור. דהיינו, אם לקחת דם של דגים ושמת אותה בכוס ורצית לשתות, אסור לשתות. מסביר רש"י, ונכלאת בדם בהמה, והרועה אומר, מותר לאכול דם. אז פתאום אנחנו רואים מה שנקרא איסור מרית עין. אדם שרואה אותך שותה כוס דם, יכול לחשוד שאתה בעצם שותק דם של בהמה, או חיה, או עוף. הוא לא ידע שאתה אוכל דם של דגים. אז ממילא יש בעיה שהרועה חושב או יגיד עליך שאתה אוכל דם טרף, או דם לא כשר. הגמרא אז מביאה סתירה. הגמרא מביאה סתירה שאנחנו רואים עדויות של אנשים שאכלו את הדם. אז מה הבעיה? אנחנו רואים שמותר לאכול, אסור לאכול, בסופו של דבר, בקטע המודגש, הגמרא אומרת כך, אלא כי תניא היא מתניתא דאיתפי קשקשים, כי כאמר רב אסור דלתפי קשקשים. לפי מסקנת הגמרא, בדם של דגים מותר לך לשים את זה בכוס ולשתות את זה בתנאי אחד. מה התנאי? שהוספת לכוס טעם. מה הטעם שהוספת? קשקשים. אתה לא חייב להוסיף את זה בכוס, דרך אגב, סתם הגזמתי, אתה יכול לשים את זה ליד. אבל בעצם הגמרא אומרת שמותר לך, אם שמת איזשהו סימן, היכר לאנשים שיראו שאתה לא אוכל דם של איסור, אתה אוכל דם של היתר, דם של דגים, וזה מספיק. אם היינו לוקחים את הגמרא הזאת עכשיו ומנסים להכניס אותה לגליד הפרווה, איך הייתם מגדירים את האיסור? אדם אכל סטייק, לקינוח, כשהסטייק עוד על השולחן, רוצה לאכול גלידה פרווה, מה הוא צריך לעשות לפי הגמרא הזאת? לשים שם את הקשקשים. מה הקשקשים של הגלידה פרווה? הקופסה. הקופסה שכתוב פרווה. מישהו יבוא, יגיד, וואלה, הוא אוכל גלידה, יסתכל קצת יותר, יראה שיש שם שלט על הקופסה, מהדרין מן המהדרין, בדף כזה או אחר, פרווה. וזהו, זה מספיק. וככה נפסק בשולחן ערוך, באותו סימן, סימן סמך כלב סיפטט. דם דגים, אף על פי שהוא מותר, אם כי ביצוע בכלי אסור, משום מרית עין. לפיכך, אם ניכר שהוא מדגים, כגון שיש פה קשקשים, מותר. אז אם אתה מגיע למצב שיש היכר למי שרואה את זה, שאתה בעצם אוכל גלידה פרווה, אז ממילא אין בעיה לאכול את זה, גם משום מרית עין. אז רק לסכם, אנחנו רואים שמדאורייתא מותר לאכול דם של דגים, מדרבנן אל תשתה כוס של דם, מכיוון שאנשים יחשבו שאתה שותה דם של בהמה, לדוגמה, הדרך לך להיפטר מהנושא, אם אתה מת על דם, זה לשים שם את הקשקשים, ואנשים אז ידעו שאכן אתה לא עובר על איסור. כן.
כן.
אני חושב שבסופו של דבר הייתי אומר שצריך לשים על השולחן היכר, שיהיה היכר למי שכבר רואה אותך אוכל גלידה. דהיינו, אם אני רואה אותך עכשיו אוכל גלידה, אני גם בטח אראה את הקופסה שיש לידך, שכתוב עליו פרווה. אם אני נמצא במרחק, אני גם לא אראה אותך אוכל גלידה. אבל חכה שנייה עם השאלה, כי זה אולי קשור קצת ליסוד האיסור. למה בעצם, מה זה היסוד האיסור של מראית עין, ועל פי זה נפקא מינה מעניינת מה שאתה אומר. כן. שאלה טובה. זה צריך לשאול איזה חוקר תלמוד ידוע, אני לא יודע.
אמינה, אם זה היה מצוי, אתה רואה שאף
על פי
שזה מצוי,
זה לא יכול לקרות. מעניין מה שאתה אומר. הוא אומר שאם זה מצוי כל כך שאוכלים דם של דגים, אז אף על פי שזה מצוי, אתה חייב לשים שם היכר. זה בעצם, דרך אגב, המחלוקת בסוף השיעור, תראה, בין הקרייטי וקרייטי, הרב יונתן אייבשיץ, לבין עבדי השולחן, בדיוק בנושא הזה. כלומר, אם זה כל כך ידוע ומצוי, האם בכלל כל הנושא הזה, נושא הזה בכלל רלוונטי או לא. אז לפי הקרייטי ופלייטי זה לא רלוונטי, ולפי עבדי השולחן זה עדיין רלוונטי. זה עדיין רלוונטי מכיוון שמי יודע כמה זה מצוי, כמה זה לא מצוי. אתה בא מקהילה שאוכלים גלידה פרווה ובלי בעיה, יכול להיות שבקהילה ולא יודע איפה בעולם, זה לא כל כך מצוי, אז יחשבו דברים אחרים. לכן הוא לא מחלק. אוקיי. אז עד כאן אנחנו מבינים שיש איסור של מראית עין. עכשיו, בוא נראה מה היקף האיסור. היקף האיסור, הייתי רוצה להעיר את תשומת הלב לגמרא המפורשת במסכת שבת, תס"ד, שאומרת כך: אמר רב יהודה אמר רב, כל מקום שעשו חכמים בפני מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אומרת הגמרא בצורה מפורשת, שאם אסור, אם יש איסור של מראית עין, זה לא רק כאשר מישהו רואה אותך, או לא יכול לראות, אלא אפילו בחדרי חדרים, דהיינו חדר בתוך חדר, שאין ספק חשש לחשד שמישהו יראה אותך, גם אז אתה חייב לנהוג כאילו אנשים מסתכלים עליך.
הגיוני גם.
למה זה הגיוני?
כי אתה תבוא לנהוג
כך, גם כשתהיה לפני אנשים. יפה. א', תוכל להתרגל ואתה תעשה את זה גם ברבים, וב', מה עוד? מבחינה הלכתית, ולא נחריב את הדיבור הזה הערב, כאשר יש לנו איסור, האיסור הזה חל, גם אם הטעם של האיסור לא חל. ככה זה בדרך כלל. כאשר חכמים תקנו משהו, אף על פי שהטעם או המוטיבציה שלהם לתקן את זה כבר אינה רלוונטית, ההלכה נשארת.
זה הבעיה שלנו בחצי מהמצוות שלנו.
יפה.
זה בעיה.
וכמעט על כל מצווה מדרבנן, על כל מצווה מדרבנן, יש דיון בראשונים, אם לא בראשונים ואחרונים, הטעם כבר לא רלוונטי, האם עכשיו התקנה עדיין עומדת. לא להתגלח בכל המועד, זה בהחלט דוגמה יפה. מי שמסתכל בסוגיות רואה בפירוש שאסור להתגלח בכל המועד, למה? שלא ייכנס ליום טוב כשהוא מנובל. אנשים אז היה להם חופש בכל המועד, אז לכן בכל המועד יש פנאי להתגלח. בערב יום טוב אנחנו בקושי מגיעים ליום טוב, כן, צריך לבנות את הסוכה, לבחור במינים, בדיוק לקנות את הערבות, בדיוק מישהו נפל בסוכה, צריך אזיקונים. כן, ערב פסח שלא נדבר, ערב שבועות, כל המאכלי חלב טורפים לנו את המטבח, אז עד שאנחנו מגיעים לחגים האלו, אנחנו חנוקים, אז מי יש בן להתגלח? להתגלח אז היה באמת חתיכת מסע. אז בכל המועד יש מה? בכל המועד אנחנו נתגלח. אז הגמרא אומרת שעשו, וזה היה תקנה. אז אנחנו יודעים מה הסיבה? צריך להיכנס ליום טוב כשהוא מנובד. אז אם אלא, אם התגלחת בערב יום טוב? נו, זה בדיוק הדיון. עם ישראל, עניות דעתי היום, עד היום עוסק בשאלה הזאת. להלכה, יש כאלה שמתירים, הרב נחום רבינוביץ', הרב סולובייצ'יק התיר, מי שמסתכל רק בשולחן ערוך בפירוש רואה שאין שום היתר. אוקיי, אבל אם נסכם עד עכשיו, יש איסור מראית עין, צריך לשים שם איזושהי היכר, וזה גם בחדרי חדרים. אוקיי? עכשיו, מה היסוד של האיסור הזה של מראית עין? ויסוד האיסור זה לעניות דעתי יסביר לנו את השאלה שאתה שאלת, רב גדליהו, ויסביר לנו עוד שאלה אחרת לגבי איסורים מדרבנן. כי עד עכשיו אנחנו מדברים על איסורים דאורייתא. רש"י, על הסוגיה שאנחנו ראינו, רק נקרא את זה שוב, אמר ככה: מה הבעיה של שתיית דם? אתה תכשיל אחרים. הרואה אומר מותר לאכול דם. אדם יראה אותך שותה דם ויחשוב שמותר לאכול דם. זה רש"י בכריתות. אבל רש"י בשבת אומר דבר אחר לגמרי. הוא לא מדבר על הכשלת אחרים. על מה הוא מדבר? תסתכלו ברש"י. שלא יחשדו הוא באיסור. דהיינו, מה הבעיה פה? אני כתבתי לו את המשפט, המונטין. המונטין שלך, your reputation. כן, מה לעשות? המונטין שלך יהיה אדם שאוכל נבלות וטרפות. למה? כי מישהו ראה אותך אוכל גלידה אחרי בשר. אין בעיה שאתה תכשיל אחרים בזה שהם רואים אותך. מה פתאום? הבעיה היא שיחשבו שאתה עובר איסורים. בוא ניקח דוגמה יפה. נכנסת לתוך מצדה טריפה, הזמנת כוס מים, ישבת ליד החלון ושתית כוס מים. עובר מנדרו מהקהילה, ורואה אותך יושב במסעדה טריפה. הוא לא שם לב מה אתה אוכל, מה אתה שותה, הוא רק הולך הביתה, מספר לחבר'ה שמה? שאתה יושב במסעדה טריפה. אוקיי. לפי רש"י בכריתות, הבעיה היא שאנשים יחשבו שמותר לאכול שם. לפי רש"י בשבת, אף אחד לא חושב שמותר לאכול טרף. מה זה, צריך פסוק בשביל זה? זה פסוק מפורש בתורה. מה הבעיה? יחשבו שאתה אוכל טרף. פתאום תגיע למנחה, תבקש לעלות לפני העמוד, הגבאי ששמע את הסיפור יגיד לך לא. למה? כי אתה עובר עבירה. כל הבעיה של רש"י בשבת זה המונטין שלך. הבעיה של רש"י בכריתות זה שאתה תכשיל אחרים. לעניות דעתי, זה בדיוק יכול להיות נפקא מינה בין שני הקירוצים, זה מה שאמרת. נו, בחדרי חדרים גם אסור, כמה אסור, בסדר גמור, אין בעיה. אז כמה ניכר צריך להיות ההיכר שלי? האם זה צריך להיות ניכר לאחרים? רק לי? כמה ניכר? אם הבעיה שאנשים יחשדו בי, כלומר המונטין שלי ירד, אז אני אגיד לך מה, אם זה המונטין שלי, אז אם יש שם איזה היכר, הייתי אומר, מי שמסתכל קצת יותר טוב, ירד. אבל אם זה שאתה תכשיל אחרים, אתה חייב לחשוש למה? שהוא לא יסתכל כל כך טוב, שהוא רק יעיף מבט. אם הוא רק יעיף מבט, והעפת המבט הזה יגרום לו לאכול טרף, אז צריך להיות שם חתיכת שלט, פרזה, ליד הגלידה שלך. אוקיי? בדיוק. שתי הלשונות האלו ברש"י לעניות דעתי, זה נפקא מינה לשאלה הבאה לגבי היקף האיסור שלנו. מה קורה במראית עין, לא בדברים שאסורים מדאורייתא, כגון דם, בהמה, חיה ועוף, או בשר וחלב, גלידה פרווה, אלא בדברים שאסורים מדרבנן. יש לנו המון איסורים מדרבנן, ובואו נראה כמה מהם. מי שמסתכל בסוגיות, לעניות דעתי, לא יכול לקבל תמונה שלמה בנושא. הגמרא בשבת, עמוד א', עמוד א', אומרת, ולא יקשור גמלים. בשבת אסור לך לקשור גמלים בצורה מסוימת, שבעצם מבחינת דיני קשר בשבת מותרים, אבל אל תקשור גמלים ביחד. נגיד קשר של עניבה שמותרת לעשות בשבת וביום טוב, אסור לקשור גמלים ביחד בקשר של עניבה. מה הייתה אימה? שואלת הגמרא. אמר רב אשי, משום דמחזי כמאן דאזי לחינגה. מי שיודע מה זה מאן דאזי לחינגה? זה נשמע לי כמו ערבית. רש"י מסביר, לשוק, למוכרם. פעם, בזמן הגמרא, אם היית רוצה לקחת את הגמלים שלך לשוק כדי למכור אותם, איך היית קושר אותם? בקשר של עניבה, לא בקשר כפול, ככה קבוע, כי אתה תיקח אותם לשוק, מה יקרה בשוק? יבוא בוזגלו, יגיד, אני רוצה את הגמל הזה, לא את הגמל הזה. אתה צריך לפרק קשר כפול, ייקח לך כל היום, או קשר של אומן, ייקח לך כל היום. קשר עניבה, בום טרח, אין לך כבר קשר. אומר הגמרא, בשבת אל תעשה את זה. אף על פי שמותר לך לקשור את הגמלים בשבת בקשר של עניבה, ויש עירוב ואין בעיה ומותר לטלטל. אנשים יחשבו, או שמה יחשבו, אנשים יראו אותך קושר אותם, יחשבו שמה? שמה אתה הולך לעשות? לא הולך לטיול, אלא מה? הולך לשוק. ומה הבעיה אם אתה הולך לשוק בשבת? מקח וממכר. יש איסור מדרבנן של מקח וממכר בשבת. בסוגריים אני רק אעיר שזה מאוד מעניין שמבחינתנו, מה בעצם, בוא נגיד ככה, ההרחבה הגדולה ביותר שלנו בשבת? לא לראות טלוויזיה, בסדר. מה ההרחבה הגדולה ביותר? היית אומר, לא להשתמש במכונית זה דבר אחד, ומה הדבר השני? לא לפתוח את העסק. אם יש לך עסק ואתה סוגר אותה בשבת, זה מסירות נפש. לא כל כך במדינת ישראל, אבל בכל העולם כולו. זה מסירות נפש. אם כתוב על החנות שומר שבת, מה הכוונה שהוא שומר שבת? לא שהוא מתפלל שלוש פעמים ביום במניין, מה הכוונה? שהוא לא עוסק במקח וממכר בשבת. כן? מה זה מקח וממכר? מה איסור? איסור מדרבנן. יש כאלה שמסבירים משום כותב. יש כאלה שמסבירים מה? משום לא כל כך מוקצה, אלא מדבר דבר. כן? למצוא חפציך מדבר דבר, אומרת הגמרא, אחד מהדברים זה לא לעסק איסורך בשבת, איסורך בחול. אוקיי. אז זה יכול להיות שני איסורים של מקח וממכר. איסור דרבנן. בכל זאת אומרת הגמרא בצורה מפורשת, יש מראית עין על איסורים דרבנן. אבל הגמרא, בכתובות תס"ח עמוד א', חולקת לגמרי, תסתכלו בצד שמאל של הגרף. תניא, נחום איש גליה אומר, צינור שעלו בו קשקשים, יש לך מרזב, ויש גשם בשבת, ובתוך המרזב הזה יש זבל, אתה רוצה להוציא את הזבל, ממעכן ברגלו בצינה בשבת, ואינו חושש. מעניין, איזה איסור יכול להיות פה? אם אתה לוקח צינור סתום ואתה פותח אותה, איזה איסור שבת יש פה? מה שנקרא מתקן. זה לא מכה בפטיש. מכה בפטיש זה אומר שהצינור לא שמיש, אתה בדיוק אמרת לבנות אותה. כן? עכשיו זה שמיש. מתקן זה אומר שהצינור שמיש ואתה עכשיו עושה משהו להסיר את המכשול. כן, הצינור עבד לפני שבת, בתוך שבת, אלא בדיוק עלה בו איזה משהו שסתם את זה, אז אתה מתקן, זה איסור דרבנן. מה הייתה? מתקן כלאחר יד הוא, ובמקום סיידה לא גזרו בו רבנן. נכון, אנחנו רואים שבמקום הפסד, אנחנו רואים שהחכמים הטילו איסור דרבנן של מתקן כלאחר יד, ממאכן ברגלו, נכון? אמר רב יוסף, אבל אחר כך אנחנו משגליה. אז אתה מנסה לתרץ, לא, זה עדיין יש פה מראית עין, אבל משום הפסד התירו את המראית עין. יכול להיות, יכול להיות. אבל בכל זאת אנחנו רואים פה מקור, בגמרא.
אז מראית עין מראית
לרבנן, שוב, אנחנו מדברים פה על רבנן.
רק מראית עין?
כן, 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 כן. נכון. כל המחלוקות שאנחנו נראה עכשיו עד סוף השיעור, זה ברובד הדרבנן, כל האיסורים דרבנן. באיסורים דאורייתא יש מראית עין, גם בחדרי חדרים, גם אני לא הבאתי פה דרך אגב בדף את כל הגמרות של מראית עין, כי יש המון. יש המון דוגמאות. פשוט תחשבו בראש על הדוגמאות שיכולים להיות באיסורים דאורייתא. אבל הגמרא בכתובות ברכות אומרת במקום הפסד הקימו מראית עין באיסור דרבנן. הגמרא בשבת תס"ט עמוד ב', זה הטור האמצעי פה בדף, אומרת כך, קנה, משנה, ולא בזוג, אף על פי שפקוק. בשבת, למרות שמותר לטלטל בהמה בזוג, לא ניכנס פה מה זה בדיוק, אף על פי אם פקקת אותה, במקרה כזה אל תעשה את זה, למה? שוב, רש"י מסביר, משום דמחסי כעזי לחינגה. שוב, זה ייראה כאילו אתה הולך לשוק, ובעיה של מקח וממכר. ותניא אידך, פוקק לה סוג בסברה ומטליין עמה בחצר. אבל יש לנו ברייתא אחר, שאומרת שמותר לך לעשות בדיוק את זה ולטייל בחצר, למה בחצר ולא בחוץ לחצר? לא. אז זה לא בעיה של מקח וממכר אולי, כי אתה רק מטייל בתוך החצר, וב' בעיה יותר גדולה, הוצאה, עם עיני רוב, בחצר. חצר זה איסור דרבנן בכל זאת. תנאי, אז באמת מחלוקת תנאים. כלומר, באיסורים דרבנן אנחנו רואים לשבת הס"ל שיש מחלוקת תנאים, תניא. רש"י משלים פה מה בדיוק התניא הזאת, כאשר כנראה יש רקע פה למה שקורה. כן, מה שקורה זה ככה, אתה באת הביתה מבית הכנסת בשבת, והבגדים שלך נרטבו. אתה רוצה להשתמש בחליפה או בחולצה גם למנחה. אז מה אתה עושה? שם את זה להתייבש. בחוץ אל תשים את זה כי יורד גשם, אז איפה אתה שם את זה בטח? במקלחת, בפנים באיזשהו מקום. יפה. יפה. אומרת הגמרא, שוטחן בחמה, אבל לא כנגד העם. אתה יכול לשים את זה במקום חם, אבל לא כנגד העם. דהיינו, לא בפני העמון. אוקיי? רש"י שוב מסביר שלא יאמרון כבסן בשבת. שוב רש"י כאן חושש למה?
מראית עין.
מה מראית עין פה? מראית עין שאנשים יחשבו שמותר לכבס? או מראית עין שיגידו שאתה מכבס?
זה גם חושב.
שאתה מכבס, כן? שלא ימות כבסן בשבת. הייתה סבר דמידי דמשום מראית עין מותר בחדרים. מה? כן, שמותר לכבס בשבת. וכידוע, כיבוס זה אחד מ...
לא,
אבל
כיבוס בשבת שהוא לא.
מה?
שהוא לא
בסדר. שהוא לא בסדר. יכול להיות. אתה אומר שמראש פה אי אפשר לדייק אחד מהשני. אני רק קראתי את רש"י כך, שלא ימו כבסן בשבת, שהוא כיבס אותם בשבת. אבל טוב, יכול להיות שניהם. רבי יזר ורבי שמעון אוסרים, רק שנייה, רבי יזר ורבי שמעון אוסרים, אז אנחנו רואים שיש פה מחלוקת תנאים, במקרה שבאמת אתה באת הביתה, עשית מעשה היתר לגמרי, לקחת דבר שנרטב בגשם, לא קיבסת אותה, ושמת אותה להתייבש, כלומר לא קיבסת, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, רק שמת אותה להתייבש. מה הבעיה אם שמת משהו להתייבש? יש גזירה מדרבנן, ויש גזירה כזאת, שאם אתה קיבסת בגדים לפני שבת, ובדיוק בשבת גמר מכונת כביסה, אסור לך לשים אותם בחוץ להתייבש בשבת. שוב, משום מראית עין. קיבוס זה איסור דאורייתא, ואנשים יחשבו, וקיבסת מדאורייתא, כן? אם בערב שבת אתה כבר שמת אותם בחוץ, מותר לך להשאיר אותם גם בשבת, כן? אבל מי שבעצם שם אותם בשבת עצמו, אסור. יש גזירה דרבנן. אנחנו רואים פה בגמרא שהגזירה דרבנן הזה, יש מחלוקת לגביו בשבת, איפה? אבל בואו תדייקו בגמרא. כולם מסכימים פה שאסור לשים כנגד האב. על מה יש מחלוקת? על חדרי חדרים, על תוך הבית. כן. כיבוס דאורייתא, אבל זה באמת אם אתה מכבס מדאורייתא. אם אתה לקחת בשבת בגד שנרטב בגשם ושמת אותה בחוץ, אין בעיה של כיבוס. חושדים שיש כיבוס. לא, לא, אבל כאן אני חושב שהגמרא לא מדברת על איסור כיבוס כשלעצמה, היא מדברת על הגזירה דרבנן לא לתלות בגדים בשבת. כן. אז אנחנו רואים פה כמה וכמה מקורות, שכאשר כל אחד מהם, אנחנו לא יכולים לקבל תמונה בהירה לגבי איסורים דרבנן. האם יש מרית עין על איסורים דרבנן? מקח וממכר, תליית כביסה בשבת, או מתקן כלאחר יד. אנחנו רואים שיש פה בעצם דעות שונות. לכן אם תהפכו את התו, תראו שבראשונים ובפוסקים יש בעצם את כל הדעות האפשריות. בואו נתחיל בצד שמאל. אומר הרמה בצורה פשוטה, זה הרמה דרך אגב, בינינו לא מקל גדול, הרמה אומר, סימן פזיין סעיף ג' לגבי בשר וחלב, ואני קורא, ונהגו לעשות חלב משקדים. מישהו פעם עשה את זה? קוקנט מילק. לא יודע. רק לא ראיתי אדם שעושה חלב משקדים. ומניחים בה בשר עוף. הועיל ואינו רק מדרבנן. אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים. משום מראית עין. כמו שנתבאר לאל, סימן סמך וב לעניין דם. מה פוסק הרמה? בשורה לא, מאוד מאוד. אין מרית עין באיסורים דרבנן. באיסורים דאורייתא, דהיינו, דגלידה עם סטייק, יש איסור של מרית עין, צריך לשים שם את השלט, בסדר. אבל בעוף עם גלידה, עוף זה איסור דרבנן לאכול עם חלב, במקרה כזה, אין מרית עין, הרמה אומר, תאכל את הגלידה שלך, שכולם יגידו מה שהם רוצים להגיד. אוקיי? ככה השך מסביר את פריו, דהתם דם גופי ואיסו עשו מדאורייתא, הלכך הרואה יומו עוד האכיל דם באימה שעשו מדאורייתא, אבל בשר עוף בחלב ממש, ומדרבנן וליקה למיכה של מרית עין. ובעצם, ככה גם הסכים התז, ואומר התז שמה, ככה התפשט המנהג. דהיינו עם ישראל, לדעת התז, פחות בזמנו, לא חשש למרית עין באיסורים דרבנן. יפה. אומר, מה שמך? אלעד אומר, אני חושב שהוא צודק לחלוטין. האיסור דאורייתא זה לאכול כמובן בשר בחלב, לא בשר אחרי, לא חלב אחרי בשר. חלב אחרי בשר זה בכלל לא איסור מדאורייתא, איסור מדרבנן זה הרחקה. אז אם אין, גם זה אסור, אז מותר גם את זה עם הסטייק. יפה. אז אתה פנית את השולחן, לדעת הרמה אין בעיה בכלל.
בעיה זה לאכול המבורגר של טבעון.
המבורגר של טבעון עם גבינה, אנשים יחשבו שזה באמת בשר עם חלב. אבל שנייה, גם כאן אפשר להגיד כמה וכמה דברים. אם אתה אוכל חלב, כן, זה תעתיק. זה רציתי להביא. פעם הוזמנתי ביום העצמאות למנגה של צמחונים. אמרתי, זה ממש בועל הריסתו בבית חמיב, מה זה? טוב, בסדר. אבל בוא, המבורגר שטיבול בגבינה, אתה אוכל אותם יחד, באמת זה יכול להיות בשר בחלב, אבל מכיוון שלא בישלת אותם יחד, אתה אוכל אותם יחד, יש דיונים, האם באמת זה נקרא בלון, זה יכול להיות גם זה דרבנן, אבל טוב, בסופו של דבר, אם נחמיר בזה, נגיד, זה המקרה, בוא נגיד, המקרה הרשמי שהרמ"א מדבר עליו, המבורגרים. אבל בוא נגיד ככה, היום יש המבורגרים מעוף, והמבורגרים של עוף בדרך כלל זה בצבע אחר, כלומר זה ניכר לכל מי שרואה שזה המבורגר עוף ולא המבורגר של בשר, שם באמת איסור דרבנן, יגיד הרמ"א שאין שום בעיה. אז ממילא תחשבו על כל האיסורים דרבנן, מכאן עד ההודעה החדשה, הרמ"א אומר שאין בעיה. המהרש"ל על אתר שם, השח מצטט אותה, המהרש"ל מביא המון המון מקרים שבהם אנחנו רואים בפירוש שגם באיסורים דרבנן יש מראית עין לכל דבר ועניין. הוא מדבר על זה שבמקום שהוא היה גר, בפורים היו אוכלים תרנגולת וחלב שקדים. זה היה מאכל פורים, לא יודע למה, מקום אוזני המן. אז הוא אומר שבפורים כאשר אכלו אותה, כנראה שזה בדיחת פורים. כן, שמו שם משהו, ככה שאתה תרס, אז זה בדיחה יפה. דווקא לא חשבתי על זה. כן, לעבוד על אנשים באים, בוא נגיד, לסעודה שלך. אתה מביא להם, אתה מביא להם את העוף, אתה אומר, הנה, בישלתי אותה בחלב. אתה מתחיל לקבל את הקריזה, אתה מתחיל לפחד, זה לא נעים לך, אז אומרים לך, סתם זה חלב שקדים. או האם אומרים היום חלב סויה. יפה, בדיחה יפה, לכן לא חשבתי על זה, זה פורים.
יפה.
פעם אצלי, כשהייתי עוד מחוץ לארץ, בערב יום כיפור, היינו מזמינים מסעודה מפסקת, אנשים שאין להם משפחה, כי ידענו שהם לא יאכלו מסעודה מפסקת כמו שצריך, הם לא יבשלו לאכול. אז דיברנו עם אנשים שאין להם משפחה, אז היה אחד שהגיע, והוא אכל אהב את הארוחה, ואז הגיע הקינוח, ואשתי עשתה עוגת גבינה מגבינת שמנת פרווה, שמצוי מאוד היום, כן? גבינת שמנת פרווה, יש את זה היום בכל מקום, כי יש הרבה אנשים שאסור לכם לאכול חלב. אז אם זו הדרגה גבינה לשולחן, כן, בבן אדם, זה ערב יום כיפור, זה ממש, הייתי אומר, חצי, 45 דקות לפני כל נדרי, הבן אדם הזה שנוסע בשבת, ואכן גבינת בטרפות, השתגע, אז הריח את העיניים שלו, היה ככה. הוא לא האמין, ערב יום כיפור אתה אוכל את זה. אפשר להסביר לו, לא, להביא את זה, תראה, הכל בסדר. אז באמת, אנחנו אז לא הבאנו את הקופסה. אז אשתי הוציאה את הקופסה כדי להראות לו, כי זה מה שאנחנו עושים. זה היה מעניין, הרב, אני כבר הייתי באמצע הביסים, והוא עדיין חשש לאכול. לא משנה, אומר המהרש"ל, במקרה כזה יש איסור מראית עין לכל דבר, וככה להלכה פוסק השח, ואתם יכולים לראות פה את כל המקורות שבהם בגמרא יש בעצם גם על איסורים ורבנן, מראית עין לכל דבר ועניין, אין שום הבדל. אבל הדעה האמצעית היא מה שמעניינת אותי לגמרי. הדעה האמצעית בעצם יסביר לנו את מה שקראנו עכשיו בגמרא בשבת ס"ד. אומר התוספות, בהדה אמר כל מקום שאסרו חכמים בפני מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור, היינו דווקא באיסור מלאכה דאורייתא. מה איסור מלאכה דאורייתא? כמו שטחן בחמה ולא כנגד העם. מעניין, התוספות למד כמוך. הוא למד שהאיסור שם זה איסור דאורייתא, של קיבוץ. שאם יראו, יסברו שכבשן לשבת, אבל הכה לא יראו אלא מלאכה כלאחר יד, תהב ידי רבנן, ולא גזרו רבנן לאסור בחדרי חדרים. אומר התוספות, גם הריטב"א, והפתחי תשובה מרחיב את הדיבור בספר שלו שנקרא נחלת צבי, הפתחי תשובה זה מתחת לשולחן ערוך, זה נתפס על הדף, וזה סתם אומר, עיין פה, עיין פה, עיין פה, עיין פה, רק מביא את הדעות. אבל יש לה פתחי תשובה ספר שנקרא נחלת צבי. ובספר הזה, זה הספר שלו, הוא מרחיב את הדיבור. אז בספר נחלת צבי, הוא מפנה אותך לספר שלו, כן, עיין מה שכתבתי בנחלת צבי, שהוא מסביר בדיוק כמו התוספות. בייסורים דרבנן יש איסור מראית עין. אבל רק בפני העם. רק ברבים. בחדרי חדרים מותר לעשות את כל הייסורים דרבנן. אז בפני העם אסור לאכול עוף בגבינה, בתוך הבית שלך פנימה עם מגלונות סגורים, מותר לך. אני רוצה לטעון שהמחלוקת שראינו עכשיו, אם יש איסור בחדרי חדרים באיסורים דרבנן, זה בדיוק המחלוקת של יסוד האיסור. מה עם שתי אפשרויות של יסוד האיסור של מראית עין? או שאנשים יחשבו שזה מותר, או שיגידו עליך שאתה עושה דברים אסורים. אני רוצה לטעון כך. אם הבעיה היא שאנשים יעשו איסור, יראו שאתה עושה, אני יודע מה, אתה אוכל עוף בחלב, יחשבו שמותר לאכול עוף בחלב, הם לא ראו שזה טבעון, אז מה אכפת לי אם יש סיכוי כל כך קטן שבחדרי חדרים שלך יראו אותך? שבדיוק כשאתה אוכל עוף בגבינה, מישהו יפתח את הדלת בלי לצפוק, נראה אותך אוכל. בסופו של דבר אתה תוכל להכשיל אותו באיסור? יש איזה ספק קטן שהוא יעשה איסור בעקבותיך? אז אסור. שים שם את השלט שאתה אוכל. אבל אם יסוד האיסור זה רק המונטין שלך הפרטי, אז אנחנו חוששים למונטין שלך. באיסורים דאורייתא. גם באיסורים דרבנן אנחנו אומרים, שמא אנשים יחשבו שאתה אוכל נבלות וטריפות, אז שאתה, כאשר אתה אוכל במסעדה, כאשר אתה אוכל בחתונה, כאשר אתה אוכל בפיקניק, אז תיזהר. אבל בחדרי החדרים, מכיוון שהסיכוי כל כך קטן שמישהו בדיוק ייכנס, גם אם הוא ייכנס, מה יקרה? מה הדבר הגרוע ביותר שיקרה? יחשבו שאתה עושה איסור ברבנן. עד כדי כך לא יגזרו חכמים. וזה לדעתי מה שהתוספות אומר והריטב"א אומר, לעניות דעתי הם חייבים להסביר שיסוד האיסור פה זה המונטין שלך. אבל הדעות שאוסרים מרית עין בהחלט חושבים שהיסוד האיסור זה שמא אתה תכשיל מישהו באיסור. ואם תכשיל אותו באיסור, אנחנו יהודים דתיים, מה אכפת לנו אם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן? אם היית יהודי רפורמי, היה לך דיון. אבל יהודי דתי אין לו דיון. איסור דאורייתא, איסור דרבנן, אסור לעשות. גם אם יש ספק כל כך קטן, שיראו אותך בחדרי חדרים, בסופו של דבר אתה תוכל להכשיל מישהו. אז ממילא זה יכול להסביר לנו את המחלוקת הזאת בראשונים, בדיוק בעניין הזה. רק נסכם, רק נגיד מילה אחת להלכה, להלכה, והזכרנו זה לפני כן, יש מחלוקת פה בין הקריטי לפלייטי, שזה הרב יונתן לייביץ, שזה בין בדי השולחן, במקרה של דבר, מי? שכחתי, רציתי לבדוק לפני השיר, לא הספקתי. קריטי ופלייטי אני יודע, כי אני נצר למשפחה, אבל זה בדי השולחן, זה לא מהייחוס שלי, שכחתי. מוריי ורבותיי, נראה לי בדי השולחן זה מישהו מהדור שלנו, אבל אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה בלי נדר. מוריי ורבותיי, הקריטי ופלייטי אומר שכל הדיון הזה שאמרנו עכשיו זה מאוד טוב ויפה במקרה שיש חשש שאנשים או יאכלו נבלות וצברות או יחשדו במונטין שלך, אבל במקרה כזה שזה כל כך ידוע, אז אין שום בעיה. בעצם הוא אומר שכאשר היום יש גלידה פרווה כמעט בכל חנות, ויש בכלל, דרך אגב, היצור של פרווה היום בעולם הוא כל כך גדול מסיבה מאוד פשוטה. אתם יודעים למה? יפה. יש אנשים שסולם לאכול לקטוס, שזה חלבי, אז הם חייבים את כל הדברים האלה, כל התחליפים האלו, כן? אז ממילא יש כל כך הרבה פרווה בעולם, לא קשור ליהודים, שיגיד הקריטי ופלייטי שהיום אין סיבה שאם אתה נמצא במסעדה נגיד, ואתה נותן הכשר למסעדה, אין סיבה שכאשר אתה מגיש קפה עם מלבין, אתה חייב לשים שם את הקופסה האורגינלית. אבל בדי השולחן אומר שקשה לשער, וממילא אי אפשר לדעת כן, לא, מתי, וממילא הוא אומר שבכל מקרה כל הדיון הזה עדיין רלוונטי. לסיכום מוריי ורבותיי, מרית עין זה איסור מדרבנן. צריך באמת לדעת את גדרי האיסור, באיסור דאורייתא להיזהר גם בחדרי חדרים. באיסור דרבנן ראינו שהרמ"א בכלל לא חושש, המהרש"ל כן חושש, התוספות והריטב"א והפתחי תשובה אומרים רק בחדרי חדרים מותר, לכן לפני שאנחנו נגזור על מרית עין או כל מה שזז היום, בואו נזהר קצת ונחשוב על זה.